קח, עמוד א', שורה אחרונה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבעה כופות הללו, שאף הן היו באותו הנס. אנחנו עוד מעט נראה. גם הנשים חייבות בדלת כופות, שאף הן היו באותו הנס. אז ראשית באמת, מה פתאום לחשוב שאנשים לא יהיו? התשובה היא, כי הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות. אז היה מקום לבוא ולומר שאולי לא צריך לבוא ולשתות דלת כופות. מדגיש לנו רבי ישוע בן לוי, שבאמת, אף על גב שארבעה כופות זה מדי רבנן, וכן באורייתא תקנו, אז היית חושב אולי שכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, אולי גם פה יש איזה פטור? לכן תדע לך שאנשים חייבות, והסיבה, כי אף הם היו באותו הנס. מה זה אף הם היו באותו הנס? אומר רש"י והרשב"ם את אותה גמרא במסכת סוטה, שהגמרא אומרת, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו. מדגיש הרשב"ם ורש"י וכן גבי מקרא מגילה, שהרי הנס נעשה על ידי אסתר, וכן לגבי חנוכה, נשים חייבות בסופגניות, בגלל שאף הנשים היו שמה יהודית, על ידה נעשה הנס. שואל מיד תוספות במקום, בגלל שאין לנו את אסתר, אז יש לנו קשר בין אנשים. שואל תוספות, הכל טוב, אבל הלשון של הגמרא לא מתאים. מה בשאף אין? שאף זאת אומרת זה דבר תפל. יש סיבה עיקרית, וגם האישה נגררת לאותה סיבה. לפי דברינו זה לא אף הן, אלא הן, בזכות נשים סיסגניות, הן הנס. לכן בא תוספות ואומר, שהכוונה היא שאף הם היו באותו הנס, גם הם היו באותה גזרה. כשמדברים על פורים זה להשמיד ולהרוג, כשמדברים על חנוכה זה להתייוון, כשמדברים על חג הפסח, אז גם הם היו בשיעבוד מצרים, ומכיוון שרבנן תקנו לנו ארבע כופות זכר לנס, אז ממנה תדע לך שגם נשים חייבות, על אף שכל זה תיקור רבנן כן דורייתא תקנו, ואז זה מקביל למצוות עשה שהזמן גרמה, אבל הם היו בשיעבוד, וזה זכר לשיעבוד. ארבע כופות כנגד ארבע לשונות של גאולה, אז תדע לך שנשים פטורות. אגב, מזכיר תוספות, נשים חייבות, אגב, מזכיר תוספות, לגבי סוכות, הרי גם כן אנשים היו באותו הנס, הרי הסיבה שאנחנו נשים בסוכה, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל והוציא אותם בארץ מצרים. נו, אז אם הם היו בנס גאולת מצרים, אז למה אישה פטורה מן הסוכה? אומר תופעות פשוט, כי סוכה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. כאן זה תקנה ברבנן, וכשרבנן עשו את התקנה, הם הכלילו גם את הנשים בתוך התקנה.
זה שהם נפלו ללא מספיק טעם.
כן.
זה שהם נפלו, זה צריך להיות מספיק טעם גם כן.
מה, שהם היו בתוך הנס.
כן, זה אכילת מצה.
ואכילת מצה זה כבר גדר לגמרי, שם מסמכים על ההקש שבפסוק. כיוון שהפסוק מכניס, לא ייראה לך פאור ולא ייראה לך חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, למדנו מזה כל שישנו בבעל תאכל חמץ, שזה איסור לאו, ישנו בקום אכול מצה, זה בגלל שהפסוק הקיש אותם בפסוק אחד. עוד אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל. מה? הם באמת חייבות בהפזה. הם חייבות בהפזה, זה היה הגמרא של אתמול. היית בשבת? נו, הגמרא אומרת בסוף שבפשטות נשים היו חייבות בהפבה. מה שאישה לא מפבה, כיוון שיש לה אימת בעלה, ואישה חשובה צריכה להפב. ומה שאנשים שלנו אינם מפבות, זאת אומרת, הם תהלכה, דעת הרביה, שמזכיר שם שזה דין מיוחד, הרביה בא ואומר שבכלל אין דין הפבה היום. אז על זה סומכים לפתור את הנשים. והסיבה שכשאדם שתה דלת כופות ולא הפב, אז יש לנו צד שבין שלישי לרביעי למשל לא יחזור וישתה כדי שלא יראה ריבוי כופו, אבל זה של אתמול. מה? ודאי, ודאי. גם לגבי, מה? שמה? שמה שנשים חיים, שגברים? שזה הרביה. הרביה אומר שכולם פטורים. אנחנו שמחנו את זה ואנחנו פותרים את הנשים. אומר המחבר בתף עין ב' סעיף ד', אישה אינה צריכה הסיבה, אלא אם כן היא חשובה. אגב, אומר הרמה, וכל הנשים שלנו מקרה חשובות, אך לא נהגו להסף כי סמכו על דברי הרביה, וכתב בזמן הזה אין להסף, אין להסף ומדבר על כולם. וכך מביא המשנה ברורה, וסתם שלחו לי, בזמן הזה תעמור כיוון ואין רגילות בארצינו בשאר ימות השנה להסף, אלא יושב כדרכו, אז אין מנהג בני חורים, אז בימינו לא נהגו להסף, למה יסף בזה פותרים את הנשים? כן, ואז יש את הנידון של אבל בסוף י"ב חודש לאביו ולאמו, שהמשנה ברורה נוקט שהוא לא צריך להפז, כי יש לו זמן של אבלות. אומרת הגמרא כמו כן אמר רב יהודה אמר שמואל, ארבעה כוסות הללו צריך שיהיה בהם כדי מזיגת כוס יפה. אסל כדעתך כרגע בגמרא, שבארבע כוסות צריך להיות כמות יין שמגביל לשיעור של היין שיש בקוף יפה. מה זה קוף יפה? קוף יפה פירושו של דבר קוף שראוי לברכת המזון, זה נקרא קוף יפה. כמה יין יש בקוף יפה? אז אנחנו יודעים שצריך שיהיה רביעית יין, אבל הרביעית יין זה מתחלק, כי בזמן הגמרא היינות היו חזקים מאוד, וכל מי שלא הוסיף שלוש חלקים מים על אותה כמות של יין הוא לא יכול לשתות, זה לא ראוי לברכה. כי כדי שיהיה ראוי לברכה צריך להוסיף על צלד דרמיה. זאת אומרת, על כל אחד של יין, שלוש פעמים אותו כמות של מים. נו, אז לפי זה, כשמדברים על רביעית הלוב, בתוך רביעית הלוב יש רבע יין ושלושת רבעי מים. וכשמדברים על ארבע כוסות, אז לכאורה 1 חלקי 16 של כמות יין בכל כוס, שבסך הכל בתוך ארבע כוסות, ונותן את השיעור של רביעית מרבע הלוג. זה היה הפעם כדעתך של הגמרא. אומרת הגמרא כמו כן, שטען חי יצא. זאת אומרת, שאם אדם הולך ושותה כוף של יין, והוא לא מזג אותו במים, אז בדיעבד עלה לו, כי הרי לכתחילה צריך למזוג את הכוסות, למהול את זה במים, אבל בדיעבד, גם אם הוא שותה רביעית הלוג.
מה בדיעבד? זה היין אמיתי. לא.
כן, זה לא היה יין אמיתי. וכמו, אם נדבר בשפה שלנו, אדם יעשה קוף פטל. אז אם הוא יעשה רק מהתמצית, זה לא ראוי לשתייה. הוא יכול לשתות, אבל זה לא ראוי לשתייה. איך שותים פטל? שמים חלק מים עם חלק תמצית. זה מה שהיה שם. היין היה כל כך עבד שמי שעשה איזה רק יין, אז הוא שתה פטל. רק אם הוא היה מערבב את זה עם מים, מוזג את זה במים, אז היה נהיה ראוי לשתייה. היפה זה יין שיש בו שלושת רבי מים. עכשיו, אותו אדם ששתה חי, אנחנו באים ואומרים שבדיעבד עלה לו שתייה. וכמו שתופו דיבור המתחיל שטען חי פותח ואומר, ולכתחילה באה מזיגה. אז הראוי זה למזוג את זה במים, בדיעבד אתה יכול להסתדר בלי. סוף עוד שאלה, רק אני לא רוצה להרבב עכשיו עם הגמרא בברכות. שהוא שתה, זה מה שהוא עשה. יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא מומחה. אז אם הוא מסוגל לשתות, זה הדין שלו. בדיעבד עלה לו. סוף עוד הזה באמת, דיבור מתחיל שטען חי, מביא תופות בשורה האחרונה שלו, ונראה דווקא ביינות שלהם, שהיו חזקים, צריך מזיגה. אבל בשלנו לא. זה היה פעם, היום אם אתה תוסיף מים, יכול להיות שכבר לא יצאת ידי יין. בזמנם, ככה היה נראה היין. כמו כן, שטען בבת אחת יצא. לומד הרשי והרשבם, שטען בבת אחת עירה. ארבעתם לכוס כוס אחת. זאת אומרת, הוא לקח את כל הדלת כוסות, שפך את זה בכוס אחת גדולה, ושתה את זה בבת אחת, אז אני אומר שבדיעבד עלה לו. לכאורה לפי זה, אז הוא מברך פעם אחת. ואז אני אומר, שאלה לו. בדיעבד. שואל תופעות הזה, בבת אחת, פלא גדול. נראה כפירוש רשבם ששתיים רצופים, ולא כפירש שירה ארבעתן לתוך קוף אחד. הרשבם עצמו בדיבור המתחיל בבת אחת, אומר בשורה השנייה שלו ולא נהירה. אתה רשי רוצה לבוא ולומר שהוא לקח את הדלת קופות ושפך את זה לתוך קוף אחד. ואז מה? זה עולה לו בתור ארבע קופות. הרי אנחנו יודעים שהדין של רביעית הלוג זה המינימום, המקסימום, כמה שאתה יכול תכניס בתוך הקוף. אם יש לך קוף שמכיל בתוכו ליטר, אז תכין לך ליטר יין. מה אבא מינה לבוא ולומר שהוא יוצא בזה ידי ארבע קופות? ולכן באמת מסביר הרשבם שמדובר פה באדם שלא שתה כסדר שתקנו חכמים. אנחנו נלמד בהמשך קי"ד, קי"ו את המשניות, ובמשנה מבואר מתי שותים כל קוף. יש לנו קוף אחד שאנחנו שותים בקידוש, הרי זה יש קוף אחד שאומרים עליו אגדה, הרי זה יש קוף שלישי שעושים עליו ברכת המבון, ויש קוף רביעי שעושים עליו את ההלל. הוא בא ושתה את כל ארבע קופות, כל קוף בפני עצמה, אבל כל קוף הוא שתה בלי סדר, אלא שתה קוף אחת, ואחרי זה מיד שתה קוף שנייה, ואחרי זה מיד קוף שלישית, ואחרי זה קוף רביעית. אז אני אומר שבדיעבד יצא ידי חובה, הכל יתברר.
בינתיים אנחנו
יוצאים
אליך, יש
תשובה
שאותה
בקושות,
זה לא...
מה פירוש לזה? לא אשמח. ככה רבנן תקנו לנו. בגמרא, זה הדין הפשוט. וכתוב קודם, ואמר רבי ישוע בן לוי, נשים חייבות בארבעה קושות הללו. אז אנחנו יודעים שיש תקנה דרבנן. ולמעשה הוא צודק, יש לנו את המשנה בתחילת הפרק. המשנה אומרת מה קורה ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי. אז כבר מבואר במשנה שיש מושג של ארבע כוסות. ארבע כוסות זה תקנה דרבנן, כפי שמביא שם הרשב"ם זכר לארבע לשונות של גאולה. אז תקנו לנו חז"ל ארבע כוסות, ביטוי לבן חורין, ולכן צריך הצבא כבן חורין, ולכן צריך שתייה כמו בן חורין. אז אנחנו באים ואומרים שיש אופן מסוים שרק בדיעבד הוא יצא. עוד אומרת הגמרא בשם שמואל, השקע מהם לבניו ולבני ביתו יצא. אם הוא השקע את היין, דהיינו הוא שתה מהקוף רוב קוף כפי שיבואר מיד, ואחרי זה את היתרה שיעור של רביעית נתן לילדים שלו או לאשתו, אז הוא קיים בזה, או הם קיימו בזה, מצוות דלת כוסות. הם שתו רוב רביעית לפחות. היה לו כוס גדולה, כל אחד רוב רביעית, זה לא כל כך הרבה. אם אתה מחזיק גביע קצת גדול, עכשיו אם נדבר על שיעור של רב חיים נאה, אז זה שיעור של כוס, 86 סיסי. לא נורא. כוס יפה לא. כוס יפה זה חזוניש. גם לא כוס יפה, כוס עגול. 150, קוף עגול. גם ביין מזוג זה אותו דבר, אין הבדל. השאלה היא מה זה רביעית הלוג, שאלה כמה זה לוג. לפי החזוניש הלוג זה 600 ספיר, אז לפי החזוניש זה רביעית זה 150, לפי רב חיים נאה זה פחות, אז הרביעית זה 86. אז אם היה לו רביעית והוא שתה רוב רביעית עוד ידובר, אז לכאורה הוא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, שטען חי, למדנו כרגע, אמר רב יהודה אמר שמואל, יצא. מה זה יצא? אמר רבה, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. בארבע כוסות הרי תקנו את זה זכר, זכר לגאולה, והגאולה זה ביטוי לדרך חירות. לכן למשל צריך לעצב בדלת כוסות, כי הסיבה זה ביטוי לחירות. אותו דבר, כשהוא שותה דלת כוסות והוא לא עירה את זה במים, אז ארבע כוסות המציאות הוא שתה, אז הוא קיים את מצוות רחמים של דלת כוסות. אבל זה לא מספיק, בדלת כוסות האלה צריך לעשות את זה גם בדרך של בן חורין. בן חורין לא שותה כזה יין, מלך לא שותה כזה יין. מלך שותה יין מזוג. יין חי לא ראוי לשתיית מלכים. אז ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. וכשהרשבם רוצה להסביר, אומר הרשבם, כלומר, אין זו מצווה שלמה שאין חשיבות אלא ביין מזוג. מוסיף הרשבם שוב, ואן אמילי ביינות שלהם, דדרו על חת לת מיה, אבל יינות שלנו לא בהם מזיגה, זה נכון ליין שלהם. בינות שלנו שלא מופגים, אז ודאי שהוא יצא ידי חובה, גם דרך חירות. עוד אומרת הגמרא, שטען בבת אחת, אז ראינו שדעת שמואל שבדיעבד יצא. רב אמר, ידי יין יצא, ידי ארבעה כוסות לא יצא. בא רב וחולק ואומר לא. נכון שהוא יצא ידי יין. מה זה נקרא יצא ידי יין? כוס אחד ודאי שהיה לו. ולכן חובה של כוס אחד הוא קיים. יש לנו עוד מצווה מיוחדת. ביום טוב צריך לשמוח, ואין שמחה אלא ביין. אז מכיוון שיש דין של שמחת יום טוב ביין, אז הוא קיים בזה שמחת יום טוב. אבל לקיים מצוות ארבע כוסות, זה הוא לא קיים. ולכן, מה? אז מה? מי עלה צריך לברך ארבע קודחות? מסתפק בתחושה שהוא מחזיק כוס. תחושה זה לא סיבה מספקת. למעשה אנחנו מברכים על ארבע כוסות, אבל עוד לא הסברנו למה. אבל לכאורה למה שיזרח על ארבע? אם אדם שתה דלת כוסות ולא ברך.
ולא ברך, יצא יצא,
מגיע. לא עוד נדבר. כוס אחת ודאי שיצא, ככה מביא הרשב"ם. אומר הרשב"ם, ידי יין יצא משום שמחת יום טוב. כדי קטני לגמן ושמחת בחגיך במה משמחו או ביין. אבל ידי ארבעה כוסות לא יצא. וכולם חשובים כוס ראשון ולא יותר. וצריך להביא עוד שלושה כוסות על הסדר. הרשב"ם מדבר לשיטתו, שהוא שתה באמת ארבע כוסות, רק זה לא היה על הסדר שתקנו חכמים. אז בשביל הסדר הוא צריך להוסיף עוד שלוש כוסות. עוד אומרת הגמרא, מייטיבי. כן, סליחה. זה היה בזמן בית המקדש. ובשר הכוונה לבשר שלמים. אחרי שחרב הבית, אומרת הגמרא, אין שמחה אלא ביין. אז לכן שותים ביום טוב יש מצווה, ושמחת בחגיך. לכן שותים יין. אומרת הגמרא, ישכם מהם לבנה ולבני ביתו יצא. אמר רב נחמן יצחק, והוא דאשתי רובה דקסה. מתי אני אומר שהוא יצא ידי חובה? דווקא אם הוא שתה רוב כוס. כמה זה רוב כוס? אומר תוספות, היינו כמלוא לוגמיו, כדפריש יתלל, ומי הוא לכתחילה צריך לשתות רביעית. זאת אומרת שלפי הבנת התוספות, מה זה נקרא רוב כוס? שיעור רביעית. למעשה אני אומר שגם רביעית לא צריך, זה הלכתחילה. בדיעבד, אם הוא שותה מלוא לוגמיו, מלוא לוגמיו הכוונה היא שהוא יכול לקחת את הכל לצד אחד, שזה שיעור של רוב רביעית, זה מספיק לנו. נכון. זאת אומרת, לא, תמיד אותו שיעור. כן, כן, אני מבין, בסדר. במלוא לוגמיו, אבל תמיד זה מלוא לוגמיו. כן, למה? כי יש מחלוקת גדולה בראשונים. דעת הרמב"ן, שכשאנחנו רואים שצריך לשתות רוב כוס, זה רוב כוס שעומד בפניו. הווה אומר שאם יש לו כוס שזה ליטר יין, אז הוא צריך לשתות חצי ליטר פלוס. ובזה הוא מקיים רוב כוס, ואת היתרה הוא יכול להשתות לבניו ולבנותיו. בגמרא בתוספות לא כתוב ככה. תוספות בא ואומר, מה זה נקרא רוב כוס? רוב רביעית. יכול להיות שבקוף הזאת יש כמה וכמה רביעיות, כמו שבית סתומה באופן נורמל קורה. ועם כל זה אנחנו באים ואומרים שמסתפקים ברוב אחד. אומרת הגמרא מייטיבי. אנחנו לא נראה את הדברים. מייטיבי. למדנו עכשיו, דלת כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי רביעית. כדי רביעית הכוונה היא כל כוס שיהיה בו שיעור רביעית. אחד חי ואחד מזור, אחד חדש ואחד ישן. הרשב"א מסביר מה זה נקרא חדש. חדש טעמו חלש יותר לפי פירוש אחד, או הישן כבר פק טעמו. ועם כל זה צריך שבכל קוף יהיה שיעור רביעית, בין אם זה שיעור של קוף חי, בין אם זה מזוג, בין אם זה חדש ובין אם זה ישן. רבי יהודה אומר, צריך שיהיה בהם כדי טעם, שיהיה בו טעם ומראה יין. טעם להפוקי מחדש, להפוקי מדבר כזה שהטעם שלו לא נותן טעם יין. חוץ מזה יש דין שצריך שיהיה מראה יין. מראה יין זאת אומרת שיהיה לו צבע אדום. אומרת הגמרא קטני מיד כדי רביעית, ואתה אמרת כוס יפה. הרי כשאנחנו פתחנו למעלה שורה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ארבעה כוסות הללו צריך שבהם כדי מזיגת כוס יפה, והסברנו בסל כדעתך שצריך שיהיה יחס של כמות יין כמו בקוף של ברכת המזון לכל הארבע כוסות. אמרנו שהשיעור יוצא 1/16 בכל כוס, זה לא תואם את הגמרא שלנו. הרי בברייתא לכאורה כתוב שכל כוס צריך רביעית הלוג, דהיינו 1/3 מים, רבע ושלושת רבעי, ולא 1/16. אומרת הגמרא, אתה צודק, אמרי אידי ואידי חד שיעורו, מהי כדי מזיגת כוס יפה דקאמר לכל חד וחד דהבלי לכולו רביעית. כן, צריך שבכולם בסך הכל יהיה בכל כוס שיעור של רביעית, והברייתא באמת תואמת את אותה שיטה בגמרא. רבי יהודה אומר צריך שיהיה בו טעם ומראה. אמר רבא, מהי טעמה? זה רבי יהודה, למה צריך גם טעם וגם מראה של יין? דכתיב, אל תראה יין כי אית אדם. אומרים לבן אדם, אל תחמוד את היין מחמת אדמימותו, ולכן צריך לשתות יין שיהיה יין אדום, נקודה. אולי כדי להקדים, לפני שנבהר את המשך הגמרא, כתוב במחבר ככה, צריך תפיים בסעיף ח', צריך לשתות ארבע כוסות על הפדר. על הפדר הכוונה היא כפי שתקנו חכמים. ואם שתם זה אחר זה שלא כפדר, לא יצא. אומר המשנה ברורה מה זה נקרא על הפדר, פירוש שיומר הגדה בינתיים. זה אחר זה, וכל שכן אם שפחן כולם בקוף אחד ושתם, לא יצא. ובפרי מגדים מצדד שאפילו הפסיק בינתיים ואמר הגדה, נעמי לא יצא, בארבע כוסות בעיניי. לא יצא, וצריך לחזור ולשתות עוד שלוש כוסות על הפדר. ונראה שצריך לברך אתה על כל כוס וכוס, ולא עד כמוסיף על הכוסות, כיוון זה לא יצא בראשונה. כמו כן, שיעור הכוס רביעית. שמה? מה ההבדל בין כוס? לא קצת, הרבה. כי מה ההבדל? זה הסברנו גם בגמרא. איראן קולן לתוך כוס אחד, ככה הסברנו ברש"י. הרשב"ם לא קיבל את זה, אבל ככה רש"י למד את הדברים. ועל זה המשנה ברורה אומר, וכל שכן.
אני פה אומר,
הוא עוצר באמצע. גם אם הוא נח, זה אותו קוף. אלא אם כן מספיק לו רוב רביעית, שזה אנחנו עכשיו לא נוגעים. כי יכול להיות שהוא יכול להוסיף על הקיים, כמו שהרבה אנשים עושים.
אבל העיקרון זה
שומעים. סעיף ב', שיעור הקוף רביעית לאחר שינזגנו, וישתה כולו או רובו. ואם יש בו הרבה רביעיות, שותים ממנו כל בני אדם כמניין רביעיות שבו. ויש אומרים שצריך לשתות רוב הקוף, אפילו מחזיק כמה רביעיות, זה שיטת הרמב"ן, שאפילו צריך לשתות רוב רביעית, זאת אומרת רוב קוף, גם אם בקוף יש כמה רביעיות, וצריך לשתות השיעור שלו בהפסק גדול בינתיים. זה תשובה לשאלתך, כיוון שאם זה בהפסק גדול אז זה לא ייחשב באותו קוף. תך מביא המשנה ברורה שלא בהפסק גדול, דהיינו שלא יישה בשתיית רוב קוף יותר מכדי אכילת פרס, ואם שעה יותר משיעור ואין להצטרף תחילת השתייה לסופה, ואפילו בדיעבד לא יצא, וצריך ולחזור ולשתות אפילו בכוסות אחרונות, ואין כאן מוסיף על הכוסות על איבא דכולי עלמא, ולכתחילה יש להיזהר שלא לשעות בשתיית רוב הקוף יודעים לכדי שתיית רביעית לחוש לדעה הראשונה המבואר בסימן וכו'. ממשיך המחבר ואומר, מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או שונאו צריך לדחוק עצמו ולשתות ולקיים מצוות ארבע כוסות. סעיף י' מצווה לחזור אחר יין אדום עם הלבן בסוגריים אם אין הלבן משובח ממנו. במעשה זה לשון הטור. אם אין הלבן משובח ממנו, אז מצווה לחזור אחר יין אדום. למעשה, יש על זה מחלוקת גדולה בין הפוסקים בני זמננו. יש חלק ניכר בפוסקים שמצדדים שיין אדום זה לעיכובה, שחייבים לשתות יין אדום, גם מי שקשה לו. ודווקא יין אדום, וכך אומר, לא, זה אומר חיין, אתה אומר מתנביב. דווקא יין אדום, כי יין יש בו דין של דבר המשקר, ומתנביב זה בעיה. וכך נוקט למשל הרב אלישיב ועוד. והם אומרים שעדיף לשתות יין אדום, ושיעור קטן, כמו רב חיים נאה, 86, ואל תשתה שיעור גדול של רב חיים של החזון איש. אבל העיקר כן, העיקר שיהיה יין אדום. אומנם יש הרבה פוסקים, והרפי שהיה ביניהם ועוד, שהם אמרו מפורש לא ככה, אלא באמת, אדם שקשה לו לשתות יין, וזה עלול לעשות לו נזק, אז שישתה יין או מיץ ענבים, אבל שישתדל שזה יהיה אדום. הראוי יותר שיערה בו גם כמות מסוימת של יין, כדי שיהיה בו טעם יין, אז זה פחות או יותר רעדים, וכך הרבה נהגו לעשות, לקחת ולהרבב את היין עם מיץ ענבים, על מנת שיהיה לו לכל הפחות גם מראה אדום וגם יהיה בו את הטעם יין. מתנבים הוא שותה. אתה חושב שהרב מרדכי אליהו? קשה לי להאמין. רבי משה פיינשטיין לא זוכר, אני צריך להסתכל עוד פעם איך מצטטים אותו. אבל יכול להיות מאוד שאתה צודק, סביר מאוד. כי רוב הפסקים יחיו שאפשר לצאת במיץ ענבים. עוד תגובה בסעיף י' מאוד חשוב, רק צריך לסיים כי מתחיל להיות מאוחר. גם אנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצוות הנהוגות באותו לילה. דגש מאוד חשוב. גם אנשים חייבות, דאף שהוא מצווה שהזמן גרמה, מכל מקום חייבות שאף הן היו באותו הנס, והן חייבות גם במצוות הנהוגות באותו לילה, כגון מצה ומרור ואמירת הגדה. ולכן יש הרבה מאוד שמקפידים שלא קוראים את ההגדה כשהאישה לא יושבת, כי האישה היא חלק מהחיוב של הדבר והיא צריכה לשתות על הסדר. אז אם היא צריכה לצאת, אז תגיד כמה וורטים בינתיים, אבל צריך להמתין לאישה, או לכל הפחות שהיא עצמה תשלים את ההגדה, כי גם היא צריכה לשתות על הסדר. וכך מזכיר המשנה ברורה כמה פעמים שזה לעיכוב גם בנשים. עוד אומרת הגמרא, תנו רבנן, הכל חייבים בארבעה כוסות הללו, אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות. אז נשים אמרנו שאף הם היו באותו הנס. תינוקות, מביא פה הרשב"ם שגם הם נגאלו, זה רשב"ם שעובדים עליו הרבה, אבל ככה נוקט הרשב"ם, שגם הם נגאלו. מה הכוונה תינוקות? מחלוקת ראש ורם. הראש נוקט תינוקות, הכוונה היא כאלה שעדיין לא הגיעו לחינוך. וגם ילד שלא הגיע לחינוך, צריך לתת לו, לפי הסל כדתך, עוד מעט הגמרא תחזור בה, אבל לפי האהבה אמינה, צריך לתת לתינוק הזה יין, ארבע כוסות, אפילו שאין עליו מצוות חינוך. הר"ן חולק, הר"ן אומר שמדובר בתינוק שהגיע לגיל חינוך. אז תינוק כזה שהגיע לגיל חינוך, תן לו ארבע כוסות. אמר רבי יהודה, וכמעט תועלת יש לתינוקות ביין, לפי הבנת הראש שמדובר על קטן שלא הגיע לחינוך, אומר הרשב"ם נפלא. הלא פטורים מן המצוות בשורה האחרונה, אומר הרשב"ם. אז מה אתה רוצה ממנו? וכיוון שעכשיו זה לא שיעור בעיון, אבל לכאורה הרשב"ם הזה טעון הרבה הבנה. וכי בהר ואמינה, לא ידעתי שהוא פטור מן המצוות. ידעתי שהוא פטור מן המצוות, אז בכל זאת אמרתי שגם הם נגאלו, כך, ולכן אני רוצה לשתף, אבל זה הסברה שנוקד כרגע הרשב"ם. הרי ממילא הם פטורים מן המצוות, אז מה אתה עושה ממנו? נסלמות, בשיפת הראש, שמדובר בקטן שלא הגיע לחינוך. ולפי הר"ן שמדובר בקטן שכן הגיע לחינוך, שאלת הגמרא לפי הר"ן, הרי הוא לא מעשה בן חורין ביין. יין זה לא סתם. יין זה ביטוי לבן חורין. לך תיתן לילד יין, אתה מזיק אותו, אתה לא עושה לו שום תועלת. ילד לא שותה יין, אז איזה ביטוי יש כאן לבן חורין? ולכן חוזרת בהגמרא אלה. אומרת מה? כי זה הנוהג. זה שאנחנו, יש כאלה שלא שותים, זה בעיה שלנו. אבל מלך שאוכל שותה יין. בן חורין שותה, זה מנהג בני חורין. אז מכיוון שכן, גם הצבע היום זה לא דבר נוח. אבל זה מנהג הבני חורין, אז זה הביטוי לחירות. אבל בקטן גם מלך, בן מלך קטן לא שותה יין. אז זה בכלל לא ביטוי לחירות. אלא... לכן אני אומר, זה פלא, זה דברים שעומדים על זה, זה לא סתם, אנחנו מהירים. הרשב"ם הזה טעון דור, אבל זה כתוב. אומרת הגמרא, אלא, מחלקים להם כליות ואגוזים בערב פתח, אם זה לא היה הווה אמינא, היינו מתעכבים לזה, אבל זה הווה אמינא. הגמרא חוזרת בה. אומרת הגמרא, הכוונה היא שמחלקים לתינוקות כליות. כליות זה היו לוקחים חיטים וקולים את זה בתנור. ולכן הרשב"ם מדגיש שתיקח מחיטים ישנות, לא הכוונה היא שזה עתיק. אלא חיטים כאלה שלא מהתבועה החדשה, כי הרי חדש אסור מן התורה, ומתי חדש יהיה מותר? רק מחר. אז כדי תיזהר לא להיכשל, לקחת מחיטים ישנות וגובים בארז הפסח, כדי שלא ישנו וישאלו, זה כל הדגש. הדגש הוא כיוון שעיקר מצוות הלילה והגדת לבנך, זה צריך כל הזמן לזכור, מצוות הלילה והגדת לבנך, גם אם הבן שלה מרגיז אותך, וגם אם אתה לא כל כך מבסוט ממה שהוא עושה, אבל אתה מחויב בדיגדת לדינך, אז אתה צריך למשוך אותו. ומכיוון שיש לנו מצווה מיוחדת בלילה הזה, סיפור יציאת מצרים, וסיפור, כפי שמביא רב חיים, סיפור הכוונה היא דרך שאלה ותשובה, לכן אתה מוכרח לגרור אותו. הרי כתוב שגם אם אדם עושה סדר עם עצמו, הוא צריך לשאול ארבע כופות, ארבע קושיות, למה? כיוון שזה דרך סיפור, שואל שאלה ועונה תשובה. אז ממילא תעורר את הילד, וכדי שלא ישנו וישאלו. אמרו עליו הרבי עקיבא, עד שהוא בן אלף ואתה חי. שום דבר. כן, אם ההורים רוצים לקבל אותו, אבל אם לא, אז לא. אז הוא מחויב בויגדת, זאת אומרת, אין להימלט מויגדת. זאת אומרת, גם אם אתה יושב לבד, אתה מחויב לספר. עכשיו, אם הבן אצלך, אז אתה צריך לספר לו. לפעמים יש ויגד את ההפוך אולי, אבל בסדר, אם האבא לא יודע, קשה לו. האבא יכול לכבד אותו להסביר, זה לא... הסיפור זה צריך שיהיה סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה אחד מספר והשאר שומעים. אומרת הגמרא, אמרו עליו רבי עקיבא שהיה מחלק להיות וגופים לתינוקות בערב הפסח כדי שלא ישנו וישאלו. תניא רבי אליעזר אומר, חוטפים מצות בלילי צחים בשביל תינוקות שלא ישנו. מסביר רש"י, מגביעים את הקערה. למה? עוד גירוי לתינוקות. אבא, למה קרה לך? אף פעם באמצע השבוע, בשבת לא ראיתי אותך לוקח את החלות, מטייל איתם בבית. אז מה אתה מטייל לנו עם המצות? ואז אבא יגיד לו, תדע לך, הרמי עובד אבי, ירד מצרימה, ועבדו, ועינו אותם, זה גירוי לתינוקות. פירוש שני, מפי רש"י, אוכלים מהר, חוצים מסע, לא לבזבז זמן, אנחנו צריכים לקיים והגדת לבנך. אם תשאה באמצע באכילה, אתה מזמין את זמן האכילה, מה לא טוב לך? למה קשה? נו. אז יש ארבע בנים, אחד חכם ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אם הוא לא יודע לשאול, אז את פתח לו. למה סבא למרים את הגטע הזה? תשאל את סבא, נו תשאל. למה אתה מרים? הוא לא רוצה לשאול. תוציא מהכיס אגוזים או איזה מתנה יפה, תיתן לו, תנו, עכשיו תשאל את סבא לב, ואז סבא להסביר לו. זה החיוב של הלילה. הרשב"א מביא פירוש אחר, חוצים, מסלקים את הלחם מיד, לא ממהרים, אלא לא משאירים הרבה זמן אוכל על השולחן. למה? כי אוכל גורר שינה. אז אם אתה תשים הרבה אוכל, אז הוא יהיה עסוק באכילה, והאכילה ממלא את הבטן, ממילא הוא ירדם. המעניין מאוד זה להזכיר פה את המאירי. המאירי אומר, זה המקור לחוצים את האפיקומן. חוצים מסות בלילי צחים, זה עושים ביטוי לתינוקות. הרי זה מנהג מאוד מוזר. ראיתי אנשים שבאו ואמרו שהם לא מוכנים דבר כזה. מה זה לחנך את הילד לגנוב? וההורים שלי בבית לא היה. לקחו את האפיקומן, אבל לא היה דין ודברים על האפיקומן. היה מתנות לפני זה. פה המאירי אומר שחוצים זה כדי לגרות את הילדים, כן. הילד יודע שכשסבא יקום לנטילת ידיים או אבא יקום, אז הוא... מה? טוב מאוד, זה המטרה של זה. אז אם ככה, המטרה הצליחה. זאת אומרת שהוא כל הזמן חושב איך הוא יוציא את האפיקומן, וכל הזמן הוא חושב אחרי זה על הביזנס איתך, מה אתה תשלם לו בשביל האפיקומן, בלתיים אתה מספיק ספר לו את ההגדה של פסח. קיימת את המצווה, כי אם חטא, אם אתה צריך סמך, דף קוסט, עמוד א' בגמרא, בשם המאירי, חוצים מסות, חוצים הכוונה, כי פשוטו. איפה יש היום וכולי, טוב? אומר את הגמרא. תניה, אמרו עליו על רבי עקיבא, מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש. אף פעם הוא לא הלך וגירש את האנשים בבית הכנסת, חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. בערב פסח בשביל תינוקות כדי שלא ישנו, בערב יום הכיפורים כדי שיאכילו את בניהם. טוב, ערב יום כיפר יש מצווה לאכול, כאילו איתנה תשיעי ועשירי, צריך לדאוג שאוכלו לפני יום כיפר, נגיד שאנחנו מבינים. ומה הבעיה בערב פסח? אומר הרשב"ם, כדי שיישנו את התינוקות ביום ולא בלילה בשעת הגדה, שילך הביתה להשכיב את הילדים. הנה מי אומר הרשב"ם, אם הוא יתעכב בבית כנסת בלילה עד שהוא יגמור תפילה, אחרי זה יעשה קצת פרקי שירה, ואחרי זה הוא עובר עוד על הדף שלו של היום וכו', הוא יגיע הביתה, כבר כולם ישנים, אבל בקיבה היה מגרש אותם. שואל תוספות למעלה בעמוד ולא נעירה, דעתו לא יוכלו לישן ולא אביהם, מה קרה? הילדים לא יכולים לישון בלי אבא שלהם. נו, אז למה הוא לא שואל את זה על ערב פסח? על ערב יום הכיפורים הם לא יכולים לאכול בלי אבא שלהם. אז באמת יש באחרונים שכתבו פשוט מאוד. כל השנה הרגילות הייתה לישון עם השקיעה ולקום עם אור ראשון, לא היה חשמל בבית. אז ממילא באים לילדים ואומרים להם לישון בצהריים, הם לא רוצים, הם לא רגילים. אז צריך את אבא בבית כדי שזה גורם לילדים את החשק לישון. אתה יודע, שאם הוא יקום מהמיטה יהיה לא נעים. אותו דבר בערב יום כיפר, היו רגילים לאכול פעמיים ביום, שחרית וערבית. באמצע היום לא היו רגילים לאכול, אז צריך שאבא יהיה בבית. למה שתוספות אומר שהכוונה היא, צריך לדעת את מנהג החסידים, שלא יחשבו שהחסידים המציאו את זה, ביום טוב לא היו באים הביתה. ביום טוב אחרי התפילה היו נשארים בבית כנסת והיו לומדים כל הלילה. ומכיוון שכן, אז היה צריך תקנה מיוחדת בליל הסדר, שאפילו שזה יום טוב לשלוח אותם הביתה. זה מה שמביא תוספות בשורה האחרונה מהרחבות. דגריס לילי צחים, והיו רגילים בבית המדרש לילי יום טוב. כדי אמרין על מעשה בשמעון טימני שלא בא בלילי יום טוב בבית המדרש, למחרת מצור רב יהודה בן בבא, שאל אותו איפה היית בלילה? כולם היו בבית מדרש בלילה. אז צריך להבריח אותם בליל הסדר. עוד אומר את הגמרא תנו רבנן, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו, דין מאוד חשוב ברגל. שנאמר ושמחת בחגיך. צריך לדאוג לשמח את הילדים ואת האישה. במה משמחם? אומרת הגמרא, ביין. רבי יהודה אומר, אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם. אנשים בראוי להם ביין ונשים במאי. אומרת הגמרא, תני רבי יוסף, בבבל בבגדי צבעונים, בארץ ישראל בבגדי פשתן מגועצים. זה היה נפקמינה שלא היו בקעים בבבל ובגיוס, אבל הנוגע לענייננו, צריך לקנות לאישה משהו שמשמח אותה. אז מה שמשמח אותה צריך להביא לה. תניה, רב יהודה בן בתירה אומר, כל חג, ושמחת בחגיך, גם בפסח, אבל אם הוא משמח, אם יצחה איזה כלי חשוב לה למטבח, אז קיימת ושמחת. כבר מספרים עם הסטייפלר, מה? פחות, אבל אפשר. מישהו טען שזה ההבדל, יש הרי ארבע דרגות. יש דומם, צומח, חי, מדבר. אז הוא אומר, זה ארבע דרגות של מתנה. והכל מתנה יצחה להיות יותר יקרה. אם אתה מביא דומם, אז צריך משהו שידבר במקום, אין לו חיות. צריך יעלום, דבר כזה שיהיה לו כוח המדבר, שידבר בשבילך. אם אתה מביא צומח, אתה יכול לצאת הרבה יותר ויותר בזול. אתה קונה עזר פרחים, משלם 20 שקל, ואתה יצא ידי חובה. אם אתה מביא מדבר, לא דיברנו על כלבלב, דיברו על זה על הקורבנות. כשאדם מביא קורבן, זה החלק של המדבר. ויש את החי, ויש את המדבר, זה עקדת יצחק. זה בעצם המתנה הגדולה ביותר, זה הקורבן אדם, רק אנחנו לא מביאים, זה מובן. תניא, רב יהודה בן בבא אומר, רב יהודה בן בתירא אומר, בזמן שבית המקדש קיים, מה שדיברנו קודם, אין שמחה אלא בבשר, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שמה ותמכת לפני השם אלוקיך. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין שנאמר, ויין יתמך לבב אנוש. אמר רב יצחק, קפתא דמוריתא והווה בציפורי, היא הוות כמין לוגה דמקדשה, ובא משערים רביעית של פסח. איך אני יודע כמה זה רביעית הלוג? היה מידה שמוכרים במוריס, מוריס זה כמו דייצה, אז המידה הזאת של המוריס היא שווה ללוג של מקדש. כמה זה כוס? רביעית הלוג. קח את המידה הזאת, תמלא אותה ביין, חלק את זה בארבע כוסות שווה בשווה, יש לך רביעית הלוג. אמר רבי יוחנן, תמנה איתה, קדמה איתה בהווה בצוויה, הווה יתירה על דה רביעה, ובא משערים רביעית של פסח. הייתה מידה שהייתה פועלת בטבריה, שכיום המידה הזאת היא קטנה ברבע מהמידה הישנה, ברביעית הלוג. אז איך אתה יודע כמה זה רביעית? קח את המידה הישנה, תמלא אותה, תשפוך מהמידה הישנה למידה החדשה, מה שנשאר בכלי הישן זה שווה לרביעית הלוג, וזה השיעור שבו משארים את הקוף, נקודה. זה בעזרת השם מחר, צריך לעשות פה קצת חשבון.